טוב, שפת אמת לפרשת פרטות מסעי תשע"ה, אנחנו מסיימים. בספר השבת, בעניין בני גד ובני ראובן, כתבתי במקום אחר, בשם הרב מפרשיס חז"ל, פירוש מקנה רב, היה להם קניין ודבקות במשה רבנו. זו קריאה כאילו, קריאה חתרנית. מקנה רב, היה להם קניין ברב, ברב שלהם במשה רבנו. אז לכן הם רצו, כלומר, הוא הופך את המקרא. הוא אומר, שפת אמת, שבעצם, היה כבר ידוע להם, היה ידוע שמשה רבנו ניקבר מחוץ לארץ ישראל, זה כבר היה ידוע, והם ניסו איזה טריק איך להישאר ביחד עם משה, כי הם היו דבוקים בו. אז הם בחרו ברב במקום בארץ. יש דוגמאות לזה, יש דוגמה. הגמרא אומרת על עזרא הסופר, שכל עוד רבו ברוך בן נריה היה קיים, הוא לא עלה לארץ ישראל. אפילו שכבר הייתה עלייה לידי זרובבל, בן שאלתיאל, פחת יהודה, הוא לא עולה. למה? כי הוא נמצא עם רבו. אז, ולחילופין, אנחנו מכירים גם מהצד השני, שמותר לרדת מהארץ כדי ללמוד תורה. אז זה כבר נהיה התמודדות. אז זה אומר הרב מפרשיסחה. ויש לומר עוד, כי רצו בזה כדי שיהיה להם החלוקה על פי משה רבנו עליו, על שלום בעצמו. כן? למה הם רצו להישאר בעבר הירדן המזרחי? כי ההבדל בין עבר הירדן המזרחי למערבי זה שהם יזכו שמשה רבנו בעצמו ייתן להם את הנחלה. ומה זה משנה? זה משנה. כי כשמשה נותן את הנחלה, אז זה נתינה אחרת. זה נתינה על דעתו של משה רבנו, זה דבקות אחרת. ולזה הטעם רצה משה רבנו עליו השלום לכנוס לארץ ישראל, שאם היה הוא המחלק, לא היה נשאר מהכנענים והיה חירות עולם. לכן מסר להם הגבולים, שהיא התחלת קניית הארץ, כי הגבולים הם הקצוות, מקום דבקות בשורש, כמו שכתבתי במקום אחר, ובכוח זה ניתן להם כל הארץ. בני גד וראובן רצו שיהיה משה רבנו עליו השלום, המחלק להם חלקם כנזכר לאל. הזכרנו כמה פעמים את העניין הזה שבעצם בזכות בני גד ובני ראובן, משה רבנו נקבר בארץ. הוא הרי נותן להם את הוא קבור בנחלה שלהם. האם הנחלה שלהם היא ארץ ישראל? זה תלוי. אם הם יעמדו בתנאי נגד ובני ראובן, מה שקוראים בפרשה שלנו, אם הם יעמדו בתנאי ויהיו ילכו חלוצים, אז גליים, מילתא למפרע, שמה שהם קיבלו זה חלק מארץ ישראל. ואז משה רבנו קבור בארץ ישראל. אם לא, אז הם כונסים חזרה לעבר הירדן המערבי, ומה יהיה בעבר הירדן המזרחי? יש שם איזה אזור רצועת ביטחון כזאת, אני לא יודע איך להגדיר את זה. ומכיוון שהם עמדו בתנאי, אז מתברר שהם הכניסו את משה רבנו לארץ. וזו הסיבה לשינוי השם לשינוי המשמעות לגבי השם הר העברים. בפרשה הקודמת משה רבנו עולה להר העברים, שזה הר נבו, ומשם הוא מסתכל על ארץ ישראל. למה זה נקרא הר העברים? כי ממנו ואילך עוברים לארץ ישראל. הר המעבר, כאילו, הוא המעבר. אבל בפרשת ויתחנן, משה רבנו אומר, הוא אומר, ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וקדמה וצפונה ונגבה. וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. ראש הפסגה זה ההר שלנו, הר העברים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. אז צפון אני מבין, מערב אני מבין, דרום אני מבין, מזרח. מה שלא תסתכל מזרח, הוא מסתכל לכיוון עיראק. עכשיו, שבני גד ובני ראובן, כאילו, אז בעצם יוצא שמשה רבנו קבעו באמצע הר העברים שמשני עבריו זו ארץ ישראל. שינוי ב... טוב. הלאה. עוד קצת על בני גד ובני ראובן, ובמדרש מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. ג' מתנות יש שניתנות לאדם, ועל זה נאמר, אל יתערב חכם בחוכמתו וכו'. פירוש. המדרש דורש שהיה להם קניין באלה הנכסים יותר מדי. היה להם מקנה, היה רב, יותר מדי דבקות בנכסים, יותר מדי דאגו לנכסים שלהם. לכן נקראים בכתוב מקנה רב, כמו שאמר רש"י ז"ל, שעשו מתאפל עיקר, הרי הם קודם כל אומרים למשה רבנו, הם קודם כל באים עם הצאן, ורק אחר כך עם הבני אדם. בוודאי, זה העושר היה שייך להם. זה לא סתם שהם היו עשירים, בני גד ובני ראובן, זה היה העניין שלהם, להיות עשירים, להיות... אך כתיב, אל יתעלה, שלא יהיה עיקר השמחה מאלה הדברים. מי שהוא עשיר, אז עיקר השמחה שלו צריכה להיות שבאמצעות העושר הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מי שהוא יש לו ממון ונכסים רבים, אז עיקר השמחה שלו צריכה להיות שבאמצעות הנכסים הרבים הללו, הוא יכול לעבוד את השם יתברך, ולא העושר בעצמו. ומכיוון שהם באו ופרטו את הנכסים יותר מדי, אז זה היה, זה הייתה הטעות שלהם. אך כתיב, ברוך אתה אדוני, ברוך שכל יהיה דברו. אל יתהלל, שלא יהיה עיקר השמחה מאלה הדברים. כמו שאמרו חז"ל, חסידים הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי. ולכן עיקר השמחה, בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. הכוונה, אדם שהוא עשיר, זה הכוונה. אם האדם הוא עני, אז ברור שהוא יתהלל, אז מה יש לו להתהלל? אין לו אפשרות בחירה. אבל פה מדובר על אדם שהוא עשיר, יש לו הרבה כסף, יש לו זוזים וכו'. בכל אופן, הוא מתהלל בכך שהוא השכל וידוע אותי באמצעות הנכסים. ולכן עיקר השמחה, בזאת המתהלל, יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, וממילא אלו ואלו נתקיימו באדם. ועל זה כתיב, באלה חפצתי נאום השם. ומצד זה יכול להתהלל, שיש לו מנוחה לדעת השם. כאילו זה שני דיבורים שהם, כאילו שני צדדים בבני גד ובני ראובן, כנראה שני הצדדים היו בהם. צד אחד שהם היו רוצים להיות דבוקים במשה רבנו, שמשה רבנו הוא יחלק להם את הנחלה, שהם יזכו לנחלה דרך משה רבנו, ואם משה רבנו מחלק את ארץ ישראל, זה סיפור שונה לגמרי. ההתנחלות בה היא אחרת לגמרי. צד שני, הבאים כנראה, שהיה יותר צדדים של, יותר מדי התלהבו מהחומר, יותר מדי התלהבו מהגדרות צאן וכל הדברים האלו, וזה, על כן זה נקרא נחלה מבוהלת. מה זה נחלה מבוהלת? שהיא באה להם בטרם זמן. הלאה. יש גם בפרשה שלנו עניין נקמה במדיין. אז כתוב ככה, נקום, ידבר השם למשה, אמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. תלה כתוב את נקמת משה רבנו במדיין במותו. אז המדרש אומר שמשה רבנו היה יכול לחיות לנצח, כלומר לחיות, הוא היה יכול למרוח את זה, להגיד, טוב, אני נקום את זה עוד מעט, לא היום, מחר וכו' וכו', למרוח את הדבר, כביכול. שואל, הוא מביא השפת אמת המדרש, אחר תאסף, אלא להגיד שבחו של משה רבנו עליו השלום, שאמר, בשביל שיחיה יתעכב נקמת בני ישראל, אז הוא יזדרז בנקמה. וצריך ביאור, למה להיתם? ולא מצווה ועומד, הוא נקום, אז אתה אומר את זה. הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו לנקום, אז מה, בגלל שהוא לא רוצה שיהיה, תתעכב נקמת בני ישראל בגלל שהוא ימות, אז הוא... יש מצוות עשה, גמורה, אז מה בכלל ההתלבטות? כאילו, מה השבח בזה שהוא לא התעכב? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אבל העניין הוא, כי רוצים לנקום וללחום מלחמת מצווה, צריך להיות בלי שום נגיעה אפילו משהו. כשבאים לנקמה, יש חמש סוגי מלחמות בתורה. מלחמה אחת זה מלחמת עזרת ישראל מיד צר. נגיד, כמו ששבו את הכנענית, או כמו מלחמת סיחון שיצא נגדנו. מלחמה שנייה זו מלחמת כיבוש הארץ, כמו שיהושע ילחם. מלחמה שלישית זו מלחמת הרחבה. כן? מלחמת הרחבה. רוצים להרחיב את הגבולות. מלחמה רביעית זאת מלחמת עמלק, ומלחמה חמישית זאת מלחמת מדיין, מלחמת נקמה. עכשיו, כל מלחמה עם הצדדים שלה, המיוחד במלחמת נקמה, זה שכאילו, הרי מדיין מבחינת המפה נמצאת באזור, כנראה יש מחלוקת במדרש, אבל זה או סעודיה או סודן, תבחר. אז אין לנו מגע איתם, אין לנו איזה סכסוך איתם. נגיד, עמלק תקפו אותנו. ודאי שבעת העמים תקפו אותנו. פה זה ללכת, לסטות בכלל מהמסלול. עם ישראל נמצאים בערבות מואב, על ירדן רחו, הם עושים איגוף וצריכים לתקוף את מדיין. פנחס, שהולך עם 12,000 הלוחמים, הוא עושה מסע אדיר, כי הוא צריך לעקוף עוד פעם את כל מואב, וככה זה, ככה ממש מה. את כל מואב ואת כל אדום, ולהגיע למדיין שנמצאת למטה, באזור, כמו שהזכרנו, באזור סעודיה של היום אולי אפילו, אזור גבול ירדן סעודיה, אזור עקבה אולי, זה האזור הזה של מדיין, לתקוף אותם שם ולחזור. אז כאילו זה ממש לשנות בכלל מהמתווה בשביל מלחמה, זה נקמה. אם אתה עושה את זה, לא מהסיבות הנכונות, אז כאילו נקמה צריכה להיות ברמה מאוד 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 גבוהה, מאוד מאוד נקייה של נקמה רק לשם שמיים. כי הרצון לנקום וללחום מלחמת מצווה צריך להיות בלי שום נגיעה אפילו משהו. וכשיש להם משהו נגיעה, אינם יכולים לעמוד במלחמה. כי ירדוף אויבי ואשיגם ומעלה עליונה מכל המעלות. אז חדילה להסתפק שהיה משה רבנו עליו השלום מתעכה בשביל שיחיה. רק הכוונה שאם לא היה גובר בו נקמת בני ישראל יותר מכל חיי נפשו, היה ממילא בו קצת נגיע. כלומר, אם מה שהיה מניע את משה רבנו, זה לא הרצון המוחלט לנקום חזרה את כבודם של ישראל, הביזיון שעם ישראל עבר, הכישלון, זה הדבר היחיד שבער בעצמותיו של משה. אם זה לא היה, אז הוא לא היה יכול לנקום. כי אם היה עושה כבר את החשבון, רגע, אם אני אנקום, אז אולי אני לא... אם היה לו את הפינה הזאת, אז הוא כבר לא היה נקמה נקייה, הוא לא יכול לנקום. ואז לא היה עולה יפה בידו הנקמה. ובזה נפרש, גם כן, מה שכתוב במדרש ביהושע, דכתיב, ימים רבים עשה יהושע מלחמה, על ידי שרצה להאריך ימים, לכן נחסר לו 10 שנים. המדרש אומר, יהושע יודע שכל השליחות שלו בחיים זה לכבוש את ארץ ישראל. אז הוא כבש את הארץ לאט כביכול, כי אמר, ככה אני אחיה יותר. הורידו לו 10 שנים מחייו, וחי 110 במקום 120. איך אפשר להבין את המדרש הזה? והוא פלא לומר כן על יהושע, שהוא מערך את העניינים. ותו קשה ועוד קשה, הדעה כתיב ימים רבים עשה, אם כן לא הלך בטל ממלחמה. ומה שייך בזמן המלחמה, להאריך ולקצר, הוא נלחם. אבל העניין התבהר כנל. על זה שהיה בו קצת נגיעה אצל יהושע, שעלה במחשבה שימי חייו תלויים בזה. ככל שיהיה יותר מלחמות, ככה יהיה לי יותר תפקיד ויותר יצטרכו אותי. שוב, לא היה יכול להילחם בנקל, והיה לו מלחמה בעצמו ימים רבים של צער. זה פגם. כשעוסקים בעניינים כלליים, אדם צריך לשים את עצמו בצד לגמרי, לחלוטין. לא אכפת לך אם אתה תהיה תאריך ימים או לא תאריך ימים, אם יזכרו אותך, לא יזכרו אותך. העניין הכללי הוא הדבר היחיד שאמור לעמוד מול העיניים. אבל העניין התבהר כנעל על ידי שהיה בו קצת נגיעה, קראנו את זה, לכן מסתיים המדרש, הרבה תחשוד הלוי, שלומר, שלא היה כאן שום חטא. רק איזה עירור, היה עירור, זה מין... וזה העירור היה עיכוב, שלא היה יכול להילחם ברגע אחד. השם התברך הוא בוחן ליבות וכליות, כדאית במדרשים, שאפילו המחשבות שהאדם בעצמו אינו מרגיש בהם, גלויים הם לפניו יתברך, הקדוש ברוך הוא מבחין בניואנסים, והניואנס הזה פגם, זה כמו מחשבה בקורבן. וזה השבחו של משה רבנו עליו השלום, שלא היה מרגיש שום נגיעה כלל. כלום. אומרים לו, תקשיב, אתה תהרוג אותם ואז תנקום ואז תאסף אל עמך. כל אדם ממוצע היה אומר, טוב, יש לי פה איזה חיסרון, איזה משהו. אבל, ברוך הבא, עכשיו אנחנו ממש זימון. כן. יש כאן דפים. ולכן מסיים המדרש, אז אנחנו מדברים פה על יהושע בן נון ועל משה רבנו. משה רבנו הכתוב תולה את נקמת משה במדיין בזה שהוא ימות. אז משה רבנו יודע, כשאני גומר את המשימה אותי, אני מת. זה לא יזיז לו. לא הזיז לו כלום, לא במעשה, גם לא במחשבה, גם לא בניואנס קטן של מחשבה, כלום. מה זה קשור? אכפת לי, מה אני חי, מה אני מת, לא מעניין אותי אני. מעניין אותי הכלל. מסור לגמרי לכלל. ואילו אצל יהושע, זה עבר. ולכן, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, אז הוא קצת יהושע ננש על זה. וזה היה שבחו של משה רבינו עליו השלום, שלא היה מרגיש שום נגיעה כלל. וכן כתבו המפרשים, פירוש הפסוק, יחלצו מאיתכם, כן, על בני גד ובני ראובן. מה זה יחלצו מאיתכם? תצאו מעצמכם. יש פסקה באורות הקודש, הרב אומר, האדם הפרטי צריך להיחלץ ממסגרותיו הפרטיות, שתמיד ממלאות את ישותו. רוב האנשים עסוקים כל הזמן במה יהיה איתי, מה יהיה זה, מה אני אעשה עם עצמי, מה אני אעשה, איך ישמעו אותי, איך ישימו אליי לב, איך אני אעשה, אם יעשו לי לייק, לא יעשו לי לייק. זה גם נראה שאנחנו חיים באיזה חברת, הפרעת קשב וריכוז אחת גדולה, שכל הזמן עסוקה בזה שישימו אליי לב. שימי אליי לב, תעשה לי לייק, תעשה לי לייק, אני פה, הצטלמתי, תסתכל, אני כאן, רגע, לא הגבת לי, תגיב לי. זה מין, כאילו זה גם לא מנומס אולי, וגם מעיד על איזושהי הפרעה מסוימת. אדם לא מסוגל להיות בשקט עם עצמו, לא להיות זקוק כל הזמן לתשומת לב סביבתית. וגם להיות עסוק, להיות אדם כללי, ולא כל הזמן שיהיו מורכזים בו, אלא הוא צריך להיות מורכז, ואיך אני נותן ומעניק מעצמי לכלל, ולא איך הכלל מרוכז בי. אז זה פירוש הפסוק, יחלצו מאיתכם. שאנשי המלחמה צריכים לחלוץ כל נגיעות עצמותן למסירות נפש, למלחמות השם. כן. אדם הולך למלחמה, אז הוא שם את האישיות הצדדית שלו בצד. איך אומר הרמב״ם? ימחה לא יחשוב, לשון הרמב״ם הלכות מלחמה, כל היוצא למלחמה, לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. זה לא תעשה. אבל הרמב״ם לא מסתפק בזה, למה הוא אומר גם עשה? אלא ימחה זיכרונה מליבו. מחק אותה. ימחה זיכרונה מליבו. ואם יעשה כך, וידע, סליחה, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ואם יעשה כך, מובטח לו שיחזור בשלום. כך אומר הרמב״ם. עכשיו אנחנו עוד מעט 9 שנים עכשיו, תקופה הזאת, לבנון השנייה, נכון? זה היה אז, תקופה הזאת של השנה. לא, זה היה באב, זה היה באב יותר. כן, ערב 9 באב נכנסנו ללבנון. מה? כן. אז אני זוכר במלחמה שבשלב מסוים הפסקתי להתקשר, הביתה בכלל. רק סמסים, כי הרגשתי שהקולות של הבית, זה מטלטל. אתה נמצא במלחמה, אתה מרוכז, אתה יודע, יש לך משימות, אתה מסתכל, עובד על המפות, עובד על זה, כאילו מכוון. פתאום מגיע לך איזה קול מעולם אחר, מעולם אזרחי, זה כאילו מערבב לך את החיים. אז הייתי שולח פעם בשבוע יום סמס, הכל בסדר. עד שנכנסנו ולא יכולנו לשלוח, היינו בפנים, אז לא יכולנו לשלוח, לא יכולנו, כמובן, הטלפונים נשארו בחוץ. אבל, ואז ככה נגמרה המלחמה, יצאנו מלבנון, הגענו חזרה לשטחי כינוס, והיה לנו נפגעים, היה לנו הרוגים, הגענו לשטחי כינוס, התחלנו למרגן את הטנקים, לא היה בדיוק ברור כמה זמן עוד יהיה מילואים, אתה נשתחרר, כאילו היה כזה. ופתאום, אחד הקצינים שגר בצפון, המשפחה שלו באה לבקר אותו בשטחי כינוס. אשתו בילדים. פתאום אתה חוטף כזה, איזה מכה ככה. פתאום אתה רואה כאילו ילדים וזה, פתאום אתה נזכר שגם לך יש ילדים, יש לך בית, יש לך... ואז הבנתי את חז"ל, לעומק. הבנתי כאילו את ה... למה? זה מכניס לך איזה מין רחרחות כזאת בלב. טוב, זה כבר היה אחרי, אז זה בסדר, אז אין... זה כבר היה... אבל פתאום הבנתי את התחושה הזאת. אז זה מה שאומר הפסוק, יחלצו מאיתכם, שאנשי המלחמה צריכים לחלוץ כל נגיעות אישיות למסירות נפש, כל נגיעות עצמותן למסירות נפש, חבוד, ולמלחמות השם, וכתיבה, הם מסרו מאלפי ישראל, הם נמסרו לגמרי, תעביר לו דפק, והם מסרו מאלפי ישראל, פרש רשי, כיוון ששמעו במיטתו של משה, היה להם נגיעה בזה, והם מסרו, חז"ל אומרים שזה היה בעל כורחם. למה? עם ישראל שמע שברגע שתהיה מלחמה במדיין ומשה רבנו יבצע את המשימה, אז הוא ימות. אז הם לא רצו. היה צריך לכפות אותם על ההימסרות. והימסרו. אז הם, היה להם נגיעה. אבל משה רבנו עליו השלום באומרו, יחלצו מאיתכם, ביטל מהם כל הנגיעות ונמסרו בעל כורחם ונמשכו אחר דרכו של משה רבנו עליו השלום. כלומר, זה היה ככה. היה שטחי כינוס. אני מתאר לכם את הדבר הזה. היה שטחי כינוס. כולם מגיעים, ומשה רבנו אומר, טוב, יש לנו משימה, נלחם במדיין, הקדוש ברוך הוא אמר, אני רק רוצה לציין בפניכם את העובדה שאחרי המלחמה הזאת אני עולה להר זה ואני מת. אז אף אחד לא רוצה ללכת. טוב, מה רוצים? משה רבנו. ואז משה מסתכל עליהם, ואומר להם, יחלצו מאיתכם. אתם לא מתביישים? אתם חושבים על עצמכם? אכפת לכם זה? וברגע שהוא אמר להם את הדבר הזה, את המילים האלו, הוא הכניס להם, בעצם הנשמה את מדרגתו. מהי מדרגתו? ביטול גמור לדבר השם. כן, כמו שהם, להבדיל, כן, אבל טרומפלדור אמר, חסר גלגל, אני גלגל, חסר, חלצו מאיתכם! אז הם, בעל כורחם, כלומר, נגד הרצון התחתון שלהם, התגבר בהם הרצון העליון והם נמסרו. משה רבנו אמר, הוא שתקת להם איזה מין מוסר כזה, שטף אותם. אתם חושבים על עצמכם? על עצמכם אתם חושבים? רוצים להמשיך ליהנות ממשה, הקדוש ברוך הוא אמר, זה יותר חשוב ממני ומכם ומהכל. מדרגה אדירה של, של, של משה רבן. פה ברחוב כנפי נשרים, הייתה פעם חנות, שנראה לי שכבר סגרו אותה. קראו לה קנדרור חומרי בניין. מישהו זוכר את החנות הזאת? אתה זוכר אותה? קנדרור חומרי בניין. פעם אחת אני דיברתי עם אחד מהאנשים שם. בקיצור, אין משפחה של יהודה קנדרור. שמעתם את השם הזה, יהודה קנדרור? זה הדוד שם. יהודה קנדרור היה לוחם צנחנים, שצנח במיטלה בשנת 1956, במבצע קדש, זה היה בחורף מבצע קדש, הוא צנח במיטלה. ולא ניכנס כרגע לכל ניתוח הקרב, היו שם הרבה טעויות או דברים שלא יראו לעשות כפנים. נכנס כוח פלוגתי לעשות סיור אלים במצרי המיטלה, והוא גילה שמחופר שם האויב מצרי, או גדודי או חטיבתי, התחילו שם הרבה מאוד יריות וכל זה. המצרים נמצאים פה במצר, בכל מיני כוחים. בשלב מסוים, הסמחת היה שם, הוא ניהל שם את דודי, אהרון דודי, שהנכד שלו למד במכון מאיר, הוא ביקש מתנדב שיסע עם ג'יפ בתוך המיטלה, ואז יירו עליו, והם בינתיים יתצפתו ויראו מאיפה יורים, כדי שיוכלו אחרי זה לתקוף מלמעלה באיגוף. והוא התנדב. המשימה ברורה. מה, מי יחזור גם ברור, מי לא יחזור, ברור, התנדב מיד. קח את הג'יפ, תחיל לנסוע. ובאמת הוא נסע כמה שהוא נסע עד שהוא, עד שירו עליו וזה. אבל הם הצליחו לסמן את הכוחות איפה הם נמצאים, איפה הכוחות המצריים, ותקפו אותם, עשו להם איגוף, באו אליהם מלמעלה ותקפו אותם. בלילה הוא הגיע לבסיס. זחל, שעות, הצליח להגיע לבסיס בכוחותיו האחרונים, פינו אותו לבית חולים, הוא החזיק מעמד עוד שבועיים ונפטר. גיבור ישראל, יהודה קנטור. מזכיר את הדבר הזה. חלצו מאיתכם. ברור לך, המשימה, אני הולך עד הסוף. גדולי גדולים, עכשיו אנחנו מדברים על פסנתבה, כל גיבורי ישראל ששמו את עצמם ואת את השיקולים הפרטיים בצד והלכו אל מול הכדורים. טוב, משהו קטן מפרשת מסעי, אז דיברנו על זה בבוקר, יש פסוק בתחילת הפרשה, אלה מסעיהם למוצאיהם, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. איך מפרש את זה השפת אמת? הלשונות בתחילת הפסוק וסוף הפסוק מהופכים. יש לומר, כי הכתוב תולע מסעות ביציאת מצרים. כלומר, מה עם המסעות? זה מבית מסעות בהם אנחנו בורחים ממצרים. מצרים זה הטומאה, אנחנו צריכים 42 צעדים כדי לברוח מהטומאה, להתרחק ממנה. שנאת הטומאה, זה כיוון אחד, one way. ונראה שאחר כל המסעות נגמר יציאת מצרים. כי בכל מסע נתרחקו יותר ממצרים עד שבאו לארץ ישראל. אז זה כיוון אחד. אבל צריך להיות הרצון של האדם בפרישותו מגשמיות, כדי להתדבק בהשם יתברך שיוכל להיות בר לבב. אבל לא מצד שנבזה בעיניו הגשמיות. כלומר, זה לא שהם בורחים ממצרים, כי מצרים, מאוס, החומר, איך, סגוע לפש, אנחנו רוצים להגיע לאיזה מקום שהוא פרוש מהחומר. לא. אנחנו רוצים להגיע למקום, רוצים להמיר אהבה באהבה. במקום אהבת הגשמיות והחומר, אנחנו רוצים להגיע למקום של אהבת השם יתברך. אז לכן, המסע, הוא צריך להיות גם מסע בריחה ממצרים, אבל גם מסע עלייה לארץ ישראל. כלומר, שואלים יהודי במדבר, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני בורח ממצרים והולך לארץ ישראל. לא רק אני בורח ממצרים, ולא רק אני הולך לארץ ישראל, אלא גם שניהם. אמר לי פעם אשתי, שאפשר לנקות לפסח, כי שונאים את הלכלוך, אפשר לנקות כי אוהבים את הניקיון. אתה יודע שאצלנו, במשפחה, יש כאלה שאוהבים מאוד את הניקיון, אבל גם כשאתה מנקה, אתה יכול לעשות את זה כי אתה אוהב שיהיה נקי, זה דבר אחד. אתה יכול לעשות, כי אתה שונא את הלכלוך. זה שתי תנועות אחרות. אז אפשר לצאת עם מצרים כי בורחים עם מצרים, אפשר לצאת עם מצרים כי אוהבים את ארץ ישראל. אומר השפת אמת, לכן נתן השם יתברך חן לגשמיות, כדי שיהיה מעשה אדם רק לשם שמיים. וזהו מוצאיהם למסעיהם. כן? יש חן לגשמיות, זה לא רק דבר מאוס, ובכל אופן אני אומר, אני את החן הזה רוצה לקחת לעבודת השם. זהו מוצאיהם למסעיהם. יוצא ממצרים למסע לכיוון ארץ ישראל. ואחר כך, כפי מה שנוסע האדם ומתקרב להשם יתברך, שזה מקביל להתקרבות לארץ ישראל, נגמר ההוצאה שהפריש עצמו מגשמיות וכל אחד מהם מסייע לשני. מה שמסייע להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאני יוצא מהגשמיות. מה שמסייע לתת מהגשמיות, שאני מתקרב לקדוש ברוך הוא. כלומר, אני אגיד את זה בשפה ברורה יותר, בסדר? אם אדם רוצה לצאת עם מצב, נגיד אדם נמצא באיזשהו מצב שהוא לא טוב לו. ברור שזה לא טוב. ככה אי אפשר להמשיך. אתם מכירים את זה ששני יהודים נפגשו ביער, שניהם הלכו לאיבוד. אז אומר לו, אחי, אני כבר מסתובב פה כמה ימים, אין לי מושג לאן ללכת, תגיד לי אתה לאן הולכים. אומר לו, אחי, אני בדיוק במצב כמוך, אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, בדרך שאני הלכתי, אל תלך. יש אדם שיודע להגיד לעצמו, אני יודע שזה לא טוב. איפה שאני נמצא. אבל כדי לצאת מזה באמת, אתה צריך מה? יעד אחר. ציין לעצמך יעד אחר. לא רק נקודת מוצא, אלא גם כיוון למסע, וכל אחד מהם יעזור לך. יעזור לך. זה נכון אפילו בדברים שאנשים רוצים דיאטה. ברור לו שאיך שהוא נראה זה אותו. זה לבד לא מספיק. יש כאלה אומרים, עכשיו איך תקנה בגדים, איזה מידה אתה רוצה להיות? מידה 44? תכף תקנה מכנסיים 44, שים אותו מולך. הנה, זה המטרה. שם אתה אמור להגיע. איך אני אכנס? איך אני אכנס בזה, בתוך זה? אתה תיכנס, לך. זה כאילו זה. וגם, בריאות, וגם בדברים רוחניים, הדבר הזה הוא ודאי נכון. לא רק שנאת הגשמיות, אלא אהבת השם יתברך. ואז כל אחד עוזר. נכון. אז נגיד, אז קודם כל צריך, זה באמת הדבר נורא גדול. אבל כאן נגיד, בשפת האמת, זה מצרים מול ארץ ישראל. לדוגמה, חקלאות בטוחה מול חקלאות שמתפללת אל גשם. לדוגמה, כל מה שמשה רבנו מספר בספר דברים, כל המעגל השנה בארץ ישראל, כל מעגל החגים בארץ ישראל, כל המציאות החומרית שהיא מחוברת לריבונו של עולם. יש חלום כזה. זה לא רק לצאת מהגלות, זה גם להגיע לארץ ישראל. זה לא רק לצאת ממקום לא טוב, זה גם להגיע למקום טוב. צריך לתאר איך המקום הזה נראה. וכל אחד צריך לסמן לעצמו את המטרה. או לדוגמה, אדם שאומר, אני חייב ללמוד תורה, בסדר גמור, אני לא רוצה להישאר עם הארץ. טוב, אבל מה אתה כן רוצה להיות? אז בוא תן לך, תשים לעצמך איזושהי מטרה. אני רוצה ללמוד פרשת שבוע, אני רוצה ללמוד רמב"ן על התורה, אני רוצה ללמוד משניות. תתחיל מאיזה משהו, איזה אתגר, ואז זה יוציא אותך לבד לצאת, זה לא מספיק. תמיד צריך איזושהי מטרה חיובית, וזה הפשר של מסעיהם למוצאיהם, ומוצאיהם למסעיהם. חזק, חזק ונתחזק. סיימנו ספר בראשית. ספר במדבר, סליחה. עסקו וימצאו. חבד שלום שיהיה.